ברכה ובוקר טוב. ובכן, כיוון שאנחנו בחודש אלול, שבו אנחנו עסוקים בתשובה, חשבתי להמשיך בהלכות תשובה לרמב״ם. למדנו בפרק א' את הלכות א', ב' וחצי מג'. אז בואו נראה מה אומר הרמב״ם באמצע הלכה ג', התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו זה מדובר בזמן הזה, כן? כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, אז צריך גם שעיר. אבל כיוון שאין לנו שעיר המשתלח, אז תשובה עושה את העבודה. ההיגיון הוא פשוט שאם אדם רוצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, כאילו מלא עליו הכתוב כאילו עשה. כיוון שאם היה לנו מקדש, היינו שולחים את השעיר, אז גם כשאנחנו לא יכולים, זה כאילו ששלחנו. התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו הוא רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה. אין מזכירים לו שום דבר מרשעו שנאמר, ורשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. מה ההיגיון של הדבר הזה? אדם חטא כל ימיו, בסוף ימיו פתאום חוזר בתשובה, הכל בסדר, מה קרה? ההסבר הוא, יש שני הסברים אפשריים. האחד בינוני ולא נכון, והשני נכון. ההסבר הבינוני הלא נכון אומר ככה. מכיוון שאדם עשה תשובה, הוא אדם חדש. אז האדם הישן כבר לא נמצא כאן, הוא לא מי שאנחנו דנים אותו, יש פה אדם חדש, ולכן לא מזכירים לו דבר מרשעו. מדוע ההסבר הזה איננו נכון? בגלל שהוא הסבר פסימי, שאומר שהחיים של האדם, בתקופה שבה הוא עשה רע, האדם הזה, כל החלק הזה של החיים שלו, איננו בר תיקון. אלא אתה צריך לבנות אדם חדש. כשההסבר הוא בדיוק הפוך. ההסבר האמיתי הוא שאם 100 שנה או 90 שנה של רשע הביאו את האדם להיות צדיק, אז זה מקרין רטרואקטיבית על התקופה שבה הוא היה רשע. זאת אומרת שהוא לא היה כל כך רשע. זה כמו שמצאנו למשל, עשה דורות מאדם ועד נוח, נוח רטרואקטיבית נותן מקום וערך לכל הדורות שקדמו לו. אז זה מה שאומר כאן, שכיוון שעשה תשובה, אז הכל עכשיו מקבל משמעות, כולל רשעו, ולכן רשעת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מרשעו. עכשיו הרמב״ם מוסיף עוד משפט, שהיא לכאורה רק מסבך את העניינים. ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, ביום אפשר להבין את הבית במובן של באותו יום, אז הוא יכפר עליכם על ידי השעיר, או ביום על ידי היום, על ידי היום מכפר עליכם. אז הפרשנות בזמן שבית המקדש לא קיים, היא שהיום עצמו יש לו סגולה של כפרה. נשאלת השאלה, אמרת לפני כן שהתשובה מכפרת על כל העבירות. פתאום אתה אומר לי, לא, צריך מכפר לשווים, למה צריך יום הכיפורים? זה יתברר יותר בהלכה ד', אבל עדיין יש מקום לשאלה מה זה עצמו. ויום הכיפורים, הביטוי עצמו הוא קצת מוזר, בגמרא אצלנו כתוב עיצומו, עצמו זה אותו הדבר. אבל הרב צבי יהודה קוק היה מסביר, חזרתנו אל עצמיותנו זה המכפר, כלומר עצמו. אדם חוזר אל עצמו, אז הוא מתכפר על ידי כך. עכשיו, בכל זאת יש לנו כאן שאלה, מה יחס בין תשובה בלבד לתשובה ביום הכיפורים? על זה יש לנו ברייתא נקראת ארבעה חילוקי כפרה. של רבי ישמעאל, או תנא דברבי ישמעאל, ארבעה חילוקי כפרה. וזה הבסיס של ההלכה המפורסמת שאנחנו עומדים לקרוא, שהיא הלכה סדרנית, הלכה שמחלקת את סוגי הכפרות. כמה סוגי כפרות יש? ארבעה. אף על פי, אני קורא כאן הלכה ד', אף על פי שהתשובה מכפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מכפר, יש עבירות שהן מתכפרין לשעתן, ויש עבירות שהן מתכפרין אלא לאחר זמן. כיצד? עבר אדם על מצוות עשה. שאין בה כרת. כמה מצוות עשה יש כאלה שאין בהן כרת? 246. לא, יש רק שתי מצוות עשה שעליהן יש קראת. זה מי שלא עושה ברית מילה, ומי שלא מקריב קורבן פסח. זה שני הדברים היחידים. כל הקריטות האחרות זה על מצוות לא תעשה. אבל אם אדם עבר על מצוות עשה שאין בה קראת, כלומר שזה 246 מצוות עשה, ועשה תשובה. אינו זז משם עד שמוחלין לו, ובאלו נאמר, שובו בנים שובבים, הרפה משובותיכם. כלומר, ברגע שאתם שווים, אני מרפא את משובותיכם. אבל אם עבר על מצוות לא תעשה, שאין בקרת ולא מיתת בדין, ועשה תשובה, תשובה תולה. ויום הכיפורים מכפר, שנאמר, ובאלו נאמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. כלומר, החטאים שצריך בשבילם, כפרה של יום הכיפורים ולא מספיק תשובה, זה מצוות לא תעשה. אז כאן אנחנו רואים בצורה ברורה שיש יותר חומרה בעבירה על לא תעשה, מאשר בעבירה על מצוות עשה. מה הטעם של החילוק הזה? אפשר לומר, בגלל שלעבור על לא תעשה זה מרידה. מי שלא עושה מצוות עשה זה לא מרידה, זה חסרון אהבה, זה אדישות. אז על חסרון אהבה יש פחות חומרה מאשר על מרידה. זה אפשרות האחת. לפי ספר הזוהר, מצוות לא תעשה היא יותר חמורה ממצוות עשה, משום שמצוות עשה היא תוספת אור. לעומת מצוות לא תעשה שהיא שמירה על הכלי. אז אם יש לנו כלי שבור, אז שום דבר כבר אפשר להכניס בו, הכל מתרוקן. לכן מצוות לא תעשה חמורה יותר. על זה נאמר, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, שמי עם יוד ה בגמטריה שסה, זכרי עם וו ה בגמטריה רמח. אנחנו רואים שבשם הוויה, שם יוד ה הוא יותר נעלה משם וו ה, הוא מתאר את העולם האידיאלי. ודווקא שמירה על העולם האידיאלי זה על ידי המצוות לא תעשה שמי עם יודה. עבר על קריטות ומיתות בדין ועשה תשובה. מה זה עבר על קריטות ומיתות בדין? למשל, הוא אכל חמץ בפסח, זה קריטות. הוא בא לשת איש, זה מיתת בדין. עשה תשובה, אז מה קורה לו? כאן לא מספיק יותר יום הכיפורים, אלא תשובה ויום הכיפורים תולין. ויסורין הבאים עליו גומרים לו הכפרה. מה זה תולין אגב? לא הסברנו. כן, יום הכיפורים תולה, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה. תולה הכוונה מן הזעם. כן, כלומר, יש הזעם האלוהי, זעם השם, עלול לפגוע באדם שחטא, כיוון שיש יום תשובה, אז בעשה זה תולה. בלא תעשה זה תולה. בשמיטת בדין, גם יום הכיפורים תולה, וייסורין הבאים עליו גורים הכפרה. ולעולם אין מתכפר לו, כפרה גמורה, עד שיבואו עליו ייסורין. ובאלו נאמר, ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים אבונם. אז העניין של ייסורין. מה זה הייסורין? ייסורין זה יכול להיות דברים נוראים. יש דברים קשים מאוד שקורים בעולם, זה ייסורים. יש אפשרות נוספת. הרי הגמרא אומרת שאם עברו על האדם 30 יום בלי ייסורים, ידאג לעולמו. איך זה יכול להיות? מה, 30 יום עברו ולא היה לך שום דבר? משהו בעולם הבא מתערער שם. אז מה זה הייסורים? למשל, שאדם רצה להוציא מטבע מכיסו, ויצא לו מטבע אחר. הוא רצה להוציא 5 שקלים, יצאו לו 10 שקלים. אוי, זה ייסורים. כן? לפעמים זה גם יכול להיות ייסורין, כי בדיוק הוא צריך בשביל איזה מכונה, הוא צריך בדיוק 5 שקלים ולא 10. אז לך תדע. אבל יכול להיות, תלוי לפי, אם כן, חומרת דינו של אותו אדם, וזה הקדוש ברוך הוא יודע מה חומרת דינו, לפי זה יהיו גם מידת הייסורין שיבואו עליו. אבל זה צריך להיות אחרי תשובה ואחרי יום הכיפורים. אם לא היו תשובה ויום הכיפורים, הייסורין זה סתם ייסורין. עכשיו, לפי זה גם כשאדם למשל מאבד ממון או משהו, זה אומר כפרה. מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שאם בכלל העבירות שעשה עליהם תשובה ועבר יום הכיפורים, יש משהו שצריך ייסורין, שזה יהיה כפרה. כן? זה, כלומר, זה יהיה לכפרה של איזשהו חטא, איזשהו עבירה. אגב, כשאדם למשל מגיע לאיזשהו מקום והמשרד היה סגור, או הוא פספס את האוטובוס או את הרכבת, מה צריך לכוון? צריך לכוון לצער גלות. צער גלות, שאדם, כאילו, אם מתחייב גלות, זה הדבר הזה, כמו אותו דבר שאנחנו עושים בסוכה. שאם אדם מתחייב גלות, אז היציאה אל הסוכה תחשב כגלות, כאילו הרחקתי נדוד. יש עבירות, כפי שאמרנו, שאינן מתכפרות אלא על ידי ייסורין, ולכן יש במחזורים כתוב שבנעילה של יום הכיפורים לפעמים קשה לעמוד. קשה לעמוד, קשה להתכוון, אז צריך להתכוון שעד רבה זה אולי הייסורין שגורמים את הכפרה. ולכן מן הראוי להשתדל מאוד לעמוד למרות הקושי בתפילת הנעילה, כדי להשלים את כפרתו. עכשיו, למה הייסורין מחפרים? זה גם מוזר. מה זה הייסורין? זה סתם נקמה? אלא שהייסורין הם שינוי בעצמיות של האדם. איך אמרו חכמים? ייסורין, מה? ממרקין. גופו של אדם. מה זה גופו? גופו זה לא הגוף. גופו זה עצמו. כמו שאתה אומר, גופה דעובדה, או גופו של עניין. כן? בוא נדון לגופו. אז גופו של אדם זה עצמיותו של אדם. מה זה אומר? כל שאר התכנים שאדם נפגש איתם בחיים משנים חלק מאישיותו. למשל, אם אדם לומד, אז זה פועל על השכל. אם אדם חולם, זה פועל על הדמיון. אם אדם משתכר, זה פועל על הרגש. אם אדם עושה התעמלות, זה פועל על הגוף. כלומר, יש לכל תוכן שאדם פוגש איזושהי פעולה על חלקים שונים של האישיות. אבל לא על האישיות בשורשה. לעומת זה, הייסורין הם נגיעה בעצמיותו של אדם, ולכן הייסורים מחפרים. זה הסיבה. עכשיו, החילוק הרביעי, במה דברים אמורים? אומר לנו הרמב״ם, בשלו חילל את השם, בשעה שעבר. מה זה חילול השם בשעה שעבר? זה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שגם אם הוא עושה עבירה, זה לא חילול השם, כי כולם יודעים שהוא עושה עבירות. רגילים, הוא עושה עבירות כל יום, אנחנו לא מתרגשים מזה. אבל אם זה אדם נעלה, אז אפילו דבר קל יכול לחשב כחילול השם. הגמרא מביאה שרבי יוחנן אמר, היחידה מחילול השם, איך זה חילול השם? כגון אנה, דמסגינה ארבע אמות, בלא תורה ובלא תפילין. זאת אומרת, רבי יוחנן תמיד היה הולך, כל הזמן היה אומר דברי תורה, וכל היום היה עם תפילין. יום אחד רואים את רבי יוחנן בלי תורה ובלי תפילין. אז כל אלה שמשחקים פוקר בבית הקפה, רואים את רבי יוחנן עובר, רבי יוחנן, הם עצמם לא אומרים לא דברי תורה ולא מניחים תפילין. אבל רבי יוחנן, אגב, באמת, למה זה קורה שרבי יוחנן לפעמים לא היה מניח תפילין? אז הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה חולה מעיים. כשאדם הוא חולה מעיים, הוא לא מניח תפילין. כן, אבל זה, ההמון לא אכפת לו מזה. לכן חילול השם נחשב, או לא יודע, או לא מלמד זכות. כן. כלומר, ההמון יש, הוא גם חלק מהגדרה של החילול השם. לכן החילול השם זה דבר מדורג, משתנה לפי האדם ולפי המקום והזמן. אז במה דברים אמורים, אומר לנו הרמב״ם, בשלו חילל את השם בשעה שעבר. אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה. והגיע יום הכיפורים, והוא עומד בתשובתו, ובאו עליו ייסורים. אלא מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות. אלא תשובה, יום הכיפורים וייסורים שלושם תולים, ומיתה מכפרת. אגב, זה דבר טוב, כי יוצא לפי זה שהחלק הרביעי של הכפרה, שזה המוות, זה יש תעודת ביטוח, זה בטוח יקרה. כלומר, אומרים, בסדר, אתה חכה עד המוות, במוות זה מתכפר. אז זה בעצם די מרגיע. כן, אנשים מפחדים מהמוות, אגב. יש ראיתי דבר כזה, אנשים מפחדים מהמוות. אבל זה שטויות. הרי המוות זה דבר שבטוח יקרה. ב', אז אין מה לפחד. ב', זה קורה רק פעם אחת בחיים. רק פעם אחת בחיים. דבר שלישי, כיוון... מה? טוב, זה כבר שאלה של פלפולים של ישיבות, כן? כלומר, גיטו וידו, ואים כאחד, ודברים כאלה, כן. אז זה חילוקים של רב חיים. עכשיו, יש, אז אם כן זה קורה רק פעם אחת בחיים. דבר שלישי, כיוון שאף פעם לא חווינו את זה, אז זה מרתק לדעת מה זה. ודבר רביעי, לא צריך למהר. כיוון שזה בטוח יקרה, אז אפשר לדחות בינתיים. כן, אז, אבל אומר לנו הרמב״ם, כשאדם מת, זה מתכפר. אז למה בכל זאת זה נשמע כל כך חמור? כן, הוא הביא כאן את הפסוק שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יחופר יעבון הזה לכם התמותון, בגלל שיש איזה מין עננה, איזה מין חוסר בהירות בנפש, כל זמן שאין כפרה. וזה הכוונה שאדם מוות אין כפרה, הדבר הזה הוא חמור יותר. עכשיו, הדבר הזה יטריד מאוד את רבנו יונה. רבנו יונה גרונדי, הייתה לו בעיה, עבר מקהילה לקהילה ודיבר נגד הרמב״ם, וגם שרף את ספרי הרמב״ם, את ספר המדע ואת ספר מורה נבוכים, אז הוא שרף. זה קצת לא יפה. מה שעורר אותו זה שחודשיים אחר כך, מלך צרפת שרף את התלמוד ואת התוספות בכיכר המרכזית של פריז, ואז הוא אמר לעצמו, אולי זה בגללי. ואז הוא עבר מקהילה לקהילה, כדי לדרוש בזכותו של הרמב״ם. אבל הייתה לו בעיה שבכל זאת כתוב שעל חילול השם אין כפרה עד מותו. אז הוא בנה לירושלמי. הוא הביא את זה בשערי תשובה. אגב, הסיפור הזה הוא כנראה הסיבה לכתיבת ספר שערי תשובה על ידי רבנו יונה. הוא כותב שם בשם הירושלמי, שאם אדם ירבה בחילול השם, ירבה יותר בקידוש השם. וזה קצת מחפר. ולכן הוא באמת הלך ודיבר בכבודו של הרמב״ם. הוא ביקש גם לנסוע לארץ ישראל, לעיר לטבריה, לבוא לקברו של הרמב״ם, לבקש מחילה, לא יצא. בסוף הוא נפטר בגולה. אבל יש גם יסוד של קידוש השם שמחפר. זה הביטוי בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. מזה אנחנו מבינים שקידוש השם, הביטוי גדול קידוש השם מחילול השם, משמעותו, לפי הקורבן העדה והפני משה, שאם אדם נמצא מול סיטואציה שבה הוא יכול להצטרף לאיזשהו מפעל שבו יש קידוש השם, אבל מצד שני באותו מפעל יש גם חילול השם. האם להצטרף בגלל הקידוש השם או שלהימנע מפני חילול השם? אבל זה אומר הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם, שמצטרפים אל הקידוש השם. הרב צבי יהודה קוק היה מוסיף, גדול קידוש השם שבא מחילול השם. כן, כלומר, זה התחיל וחילול השם גרם לקידוש השם, זה עוד יותר גדול. מזה אנחנו לומדים, מדברי הרמב״ם האלה, דברים חשובים מאוד, שהעבירה החמורה ביותר בתורה, יותר ממיתות בדין ויותר מקריטות, זה חילול השם, זאת העבירה החמורה ביותר. מזה אנחנו גם מבינים שהמגמה הכוללת של כל התורה כולה, זה קידוש השם, וזה מסביר מה שהגמרא ביבמות אומרת, שלפעמים מוטב שתעקר עוד אחת מספר תורה, ולא יתחלל שם שמיים. אז יש דברים לפעמים שאנחנו מפני עניינים של חילול השם וקידוש השם, עוברים על דברי תורה, כי זה המגמה הכוללת של כל התורה כולה. אני אביא רק דוגמה אחת לדבר הזה, ואני מבטיח שאחרי זה נגמור את השיעור. זה על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, כך מובא בגמרא, קנה חמור. קנה חמור מערבי. וכשהוא הסתכל על החמור, מצא שתלויה לו אבן יקרה מאוד. אמרו לו תלמידיו, איזה יופי, עכשיו לא תצטרך לעבוד לפרנסתך. אגב, מזה אנחנו מבינים ששמעון בן שטח, אף על פי שהיה נשיא הסנהדרין, היה עובד לפרנסתו. כנראה שזה הולך ביחד. אפשר להגיד שזה בזמן הרדיפות של ינאי, לא הייתה לו ברירה וזה. אז אמר להם, וכי שמעון ברברה הוא, מה אני ברבר? החזיר את האבן למוכר, והמוכר אמר, ברוך אלוהי היהודים. אמר שמעון בן שטח, רוצה בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. זה הקידוש השם. כי הרי לכאורה אסור להחזיר עבדה, לא רק שאין להחזיר עבדה, יש איסור. אבל כשזה מפני קידוש השם, אז זה גובר על הכל, וזה המגמה של כל התורה כולה. רבי חנניה בן הקשה.